משיחות שבת פרשת אחרי קדושים י"ג אייר התשנ"א. אות א', בקשר עם המדובר לאחרונה, אודות הגאולה האמיתית והשלמה, שאנחנו מחכים ומקווים שהיא תבוא בכל יום, פסק דין בהלכה, שאדם שנודר שהוא לא ישתה יין ביום שיבוא המשיח, אז אסור לו לשתות יין לעולם, כי כל יום, כל רגע יכול לבוא המשיח. אז אודות הפעולות שצריך כל יהודי לעשות כדי להביא את הגאולה, כשיטת החסידות שהגאולה לא תבוא רק בהתערותא דלעילא, רק שהקדוש ברוך הוא יחליט, אלא הפעולות שלנו הן אלו שמזרזות ומביאות את הגאולה. אז לכן מתאים להתעכב ולבאר את התוכן, את העניין של הגאולה. וברגע שנבין את התוכן, את העניין של הגאולה, אז יהיה יותר קל להבין את התוכן של העבודה הנדרשת מאיתנו כדי להביא את הגאולה, וגם כיצד יש להתכונן למצב הגאולה. אז התוכן בכלל, באופן כללי, תוכנו של כל דבר, מתבטא בשמו. לפי, כן, ככה רואים את זה בשער הייחוד והאמונה, כי בעצם העולם נברא באותיות, אז זה לא סתם, זו שפה עברית, שפת הקודש זה שפה שהיא מהותית, לא רק הסכמית שאנשים הסכימו. אז לכן תוכנו של כל דבר מתבטא בשמו. אז כן, הוא גם בנוגע לגאולה. אנחנו יכולים לקבל מושג בתוכן של הגאולה על ידי ההתבוננות בפירוש של שמה, גאולה. באמת עניין הגאולה מצוין בתורה בביטויים שונים. חל מדלת ללשונות של הגאולה. והם כמובן לשונות של הגאולה העתידה. וזה כתוב פרשת וירא. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. בלשון החמישי היא והבאתי. ואף על פי שבאמת כל הלשונות הללו הן מבטאות תוכן כללי של יציאה מגלות, כל גלות. אנחנו יודעים שמדובר, כל ישועה היא באמת הולכת דווקא על הגאולה. אז ישנו עילוי בלשון גאולה. ויש לומר שבגלל מעלה זו, נקראת כל גאולה, במיוחד הגאולה האמיתית והשלמה, בפי כל ישראל בשם גאולה סתם. כן? השם הוא ידוע. אנחנו לא אומרים, נו, מתי יהיה והוצאתי, מתי יהיה והצלתי, מתי יהיה ולקחתי. אנחנו אומרים, מתי תהיה גאולה, מתי תבוא הגאולה. וזה הולך דווקא על הגאולה. בהי הידיעה, גאולה האמיתית והשלמה. כיוון שהמילה הזו, גאולה, מבטאת את התוכן של הגאולה האמיתית והשלמה. עוד ב', במילה גאולה רואים דבר פלא. התיבת גאולה, המילה הזו גאולה, היא בעצם אותן אותיות של המילה גולה. אלא מה? יש תוספת א', א' יחידה, זו התוספת. ראית במדרש, במילה גולה, גולה על ראשה, שזה נאמר בסחריה, ישנם שני פירושים, מה זה וגולה על ראשה? שני מוראים. אחד אומר גולה, לשון גלות, אחד אומר שזה גאולה. מה הביאור בזה? שתוספת האלף, שעל ידו נעשה מבחינת גולה, בחינת גאולה, זה הולך על איזה אלף? על האלף של אלופו של עולם, שעל ידי העבודה של בני ישראל בגלות, להכניס, להמשיך ולגלות את האלף של אלופו של עולם בגלות, אז נעשה מגולה גאולה. זאת אומרת, העבודה של בני ישראל לגלות את האלף, אלופו של עולם הקדוש ברוך הוא בתוך הגולה, וזה נעשה גאולה. כמו שהרבי אמר מקודם, שזה בעצם התפקיד שלנו, כי גאולה הרי זה גילוי אלוקות, והתפקיד שלנו והכוח שלנו הוא לגלות אלוקות כבר עכשיו בגולה, ולכן אנחנו יכולים להפוך את הגולה לגאולה. אבל לכאורה זה לא מובן, גאולה היא ההפך הגמור מגלות. אז איך יכול להיות שתיבת גאולה כוללת בתוכה את התיבה גולה? יותר מזה, גאולה מורכבת דווקא מתיבת גולה. זה לא מילה אחרת. עד שרוב האותיות של גאולה הם בעצם גולה. ההוספה היא רק אות א' אחת יחידה. ואפילו ראש התיבה לא משתנה. שזה הולך על ג', ג' נשאר גולה. אז איך זה יכול להיות? כי לכאורה, אם אנחנו אומרים שהשם של הדבר מבטא את מהות הדבר, אז אם גולה מבטא גלות וגאולה מבטא עניין של יציאה מהגלות, איך זה בכלל באותו, איך אומרים, באותו אוויר, באותו משפט אתה אומר את זה? הרי לזה יש ביטוי אחד, ולזה יש ביטוי הכי קיצוני. אז זה לא אמור להיות בכלל באותה מדרגה. אז זה דבר שצריך להבין. עוד ג' ויש לומר הביאור בזה, הביאור בזה שגולה וגאולה הן בעצם אותם אותיות חוץ מאלף. גאולה אין הפירוש שעל ידי היציאה מהגלות מזניחים את החיים, את הפעולות ואת העולם שהיה קודם בגלות. אדרבה, גאולה פירוש שהמציאות שהייתה קודם משועבדת בגלות, עכשיו היא נעשית לא בתלה חס ושלום, אלא משוחררת. זאת אומרת שגולה וגאולה זה לא שני יקומים מגבילים, זה עולם אחד וזה עולם אחר שאין ביניהם שום קשר, אלא זה אותו עולם, זה אותו יקום. וכל המטרה של הגאולה היא לקחת את אותה גולה ולהרים ולשחרר אותה. והחידוש והשלמות של הגאולה האמיתית והשלמה היא שהכל משתחרר. זאת אומרת, היו גאולות שחלק השתחרר, איזשהו עניין השתחרר. הגאולה האמיתית והשלמה, שם הכל משתחרר. שום עניין לא נשאר עבוד חז ושלום בגלות. לא יותירו שם שום דבר. אפילו הנידחים והעובדים, שהם באמת ככה, כי התורה קוראת להם כך, גם הם יגאלו. והגאולה תהיה גאולה אמיתית ושלמה בכמות ובאיכות של כל הדברים. מהכלל הגדול, ועד הפרט שבפרט שבהם, כל יהודי, כל בני ישראל, בינרנו, בזקננו, במנן מאותנו, וגם לא רק הנפש, אלא גם חלקם בעולם, כסף, הזהב, גם זה יהיה איתם ביחד, גם זה ישתחרר, וגם כל הפעולות וההישגים שהיו בגלות, שום דבר לא ילך לאיבוד, כי הגאולה תשחרר כל אדם ואת כל בני האדם, אפילו את אומות העולם ואת כל ענייני העולם, וכל אחד ואחד בפרט עם כל ענייניו. כל העניינים החיוביים בגלות, הם נשארים גם הלאה. אלא שהתבטל מצבם הגלותי. זאת אומרת, גם בעניין חיובי, יש מצב גלותי שצריך להתגלות. התבטל האלם וההסתר המכסה על מציאותם האמיתית והפנימית. שמה? מה מציאותם האמיתית והפנימית? שזה אלוקות. שזה ודאי שזה דבר שהוא כל כולו אלוקות. והשעבוד לדרכי הטבע וגשמיות העולם המשתלשל מזה, זה מה שהתבטל, התבטל לראות שזה כביכול משועבד לדרכי הטבע והגשמיות. פסק דין הרמב״ם, אל יעלה על הלב שבמות המשיח יבטל דבר מנהגו של עולם, או שיש שם איזה חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג, ולכן אמרו חמים אין בין עולם הזה לימות המשיח, רק שעבוד מלכויות בלבד. החידוש הוא שאז ויחזרו כולם לדת האמת, ומשיח יתקן את כל העולם לעבוד את השם ביחד. כי אז זה יפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. על פי זה מובן, למה תיבת גאולה כוללת את הגולה, אבל עם התוספת של א', כי הגאולה לא מבטלת את העבודה בגלות. אדרבה, כל העניין של הגאולה זה להעלות את החיים בגולה על ידי זה שהיא משחררת את כל העניינים מהגלות. ומזה עצמו, מאותם עניינים גלותיים, היא הופכת, היא עושה מהם גאולה. איך? שמגלים את האלף. ברגע שמגלים את האלף, אלופו של עולם, אז מסירים את האלם והסתר בענייני הגלות, שהם בעצם מכסים על המציאות והתכלית האמיתית. ואז מגלים את האלופו של עולם בזה, את הקדוש ברוך הוא, שהוא התכלית של כל ענייני הגלות, שבשבילה נבראו על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את זה מלכתחילה, ככה שיגלו את האלף ויהפכו את זה לגאולה. כי גאולה היא גילוי האלף, אלופו של עולם בגולה, זה גילוי האמת והפנימיות של כל ענייני הגלות, וכל הפעולות בזמן הגלות. גילוי האלוקות בכל ענייני העולם, וזה מגלה את כבודו של הקדוש ברוך הוא, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. שוב פעם, אותו קו, בגלל שלנו יש את הכוח להביא את הגאולה, על ידי זה שאנחנו מחדירים אלוקות, תורה, מצוות, חסדים וכולי, אז אנחנו בתוך הגולה עצמה לוקחים דבר שהוא יכול להיות מאוד מאוד גלותי, אפילו אם הוא חיובי, או אפילו, וכמובן אם הוא שלילי, וברגע שמגלים, מכניסים שם אלוקות, פתאום רואים, וואו, האלף הזה, רואים את התכלית, את המטרה שלו, את כל הסיבה שבשבילו הוא נברא, שזה בעצם גאולה. כי כל העולם נברא לצורך זה. נברא על מלא משיח ולגאולה וכו'. וניתן דוגמה פשוטה. אדם שנמצא בכלא, במאסר, ובאמת נגיד שהוא מצליח לעבור שיקום, והוא מחליט לשנות את חיה ועד רבה, לקחת את כל הדברים הרעים שהוא עשה עד היום, את הכלים שיש לו שם, שעובדה שהוא הצליח בצד השליליים, ולהשתמש בזה לחיובי. אז זה אותו אדם, עם אותם כלים, עם פעולות שונות עכשיו, אבל הוא לוקח את המציאות שלו, וזה אותו אדם, רק המציאות שלו משתחררת. מה התווסף עכשיו? התווסף אצלו האלף, האלוקות, ההבנה שיש שליחות ומטרה בעולם. וזה מה שיקרה בגאולה. כל העולם הזה בעצם יצא ממעשר, יצא מהכלא, וינצל את כל כולו לעבודת השם ולגילוי גבודו של הקדוש ברוך הוא. עוד דלת, אז כל זה מסביר באמת איך גאולה כוללת בתוכה את הגולה. כי הכוונה שהגאולה תגביה את הגלות, את אותה מציאות. אבל צריך ביור, למה זה שהעלייה דגולה הוא כזה עניין עיקרי בגאולה? עד שזה התוכן, שהשם מורה על מהות הדבר. זאת אומרת, למה לא להגיד שכמו שיש לי בניין ישן, אני שובר אותו ובונה משהו חדש לגמרי. למה להתעקש ולהגיד לא, מאותן חורבות, אני אבנה עליו, אני אוסיף, את אותה מציאות אני ייפה ויעשה שונה. למה להתעקש? למה לא כמו בתפיסה הרגילה? בוא ניפטר, נזרוק את הגולה הזאת, ונבנה גאולה חדשה. תראה מזה, המעלה של הגאולה היא לא רק בעליית ענייני הגלות וענייני העולם, שזה נכון, אלא יש פה עוד תקופות, יש זמנים, בתקופה השנייה לדוגמה, אז התחדשו עניינים שהם ממש חידוש במעשה בראשית, כמו תחיית המתים, ממש חידוש עצום. אז איך יכול להיות, כשאנחנו אומרים גאולה, אז זה הולך על כל התקופות, על כל המצבים, למעלה אפילו ממה שמעולם וגלות בתקופה השנייה. וזה נקרא בשם כללי גאולה, גאולה בתוספת א', סימן שהגאולה כוללת גם את הזמן הזה של תחיית המתים, ועוד שינויים שיהיו במעשה בראשית. איך יכול להיות, אם היא רק מבוססת על הגולה? ומזה מובן שכללות הגאולה, גם העניינים הכי נעלים שבה, קשורה דווקא עם העבודה של הכנסת האלף אלופו של עולם בגולה. זאת אומרת, גם היום אנחנו פועלים את הדברים הכי נעלים שיהיו, אפילו שהם באופן של חידוש. וכל ענייני הגאולה נמשכים ומרים את הגולה, כמו שהרבי יסביר בהמשך. אותי, הביאור בזה, איך ענייני הגאולה כוללים את הכל ומעלים דווקא את הגולה, גם את העניינים הכי נעלים שבה, יובן על פי המשנה הראשונה בפרק הנוכחי, פרק שלישית בפרקי אבות. הסתכל בשלושה דברים, אין אתה בא לידי עבירה. אחר כך המשנה המונה, דמה אין באתה, לאן אתה הולך, למי אתה עתיד לדין דין מחשבון. שאלת השאלה, למה צריך לספור? מה נוגע לכאן המספר שישנם שלושה דברים? ואפילו אם יש עניין מיוחד במספר, למה המשנה צריכה לפרש ולהגיד לי, אני יכול לספור לבד, אני יודע לספור עד שלוש, ספרתי בגן, אני יכול לספור לבד. ידוע שדברי המשנה הם קצרים, אז למה המשנה צריכה לפרט, להסתכל בשלושה דברים? יכלה מיד להגיד, מאין באת וכולי. אחד הביאורים בזה, שיסתכל בשלושה דברים, אין כוונתם רק לשלושת הדברים המנויים כאן, דם מאין באת וכולי. אלא לשלושה דברים כלליים בכלל. משנה אומרת, הסתכל בשלושה דברים. אדם צריך להסתכל, הכוונה להתבונן, להסתכל בעיון, לעצור, לחשוב על שלושה דברים. ואז, אם הוא יהיה מונח בשלושת הדברים הללו, אז הוא לא יבוא לידי עבירה. מה הם שלושת הדברים? אז אדם יכול לחשוב שצריכים להיות אצלו רק שני דברים, שני עניינים. אני והקדוש ברוך הוא, שאותו אני עובד. אני נבראתי, לשמש את קוני. שניים, שלום, זהו, נגמר המשחק. לא, אומרת המשנה, הסתכל בשלושה דברים. אדם צריך להתבונן, להסתכל ולראות שישנם שלושה דברים. חוץ מהמציאות שלו אני, חוץ מהמציאות של הקדוש ברוך הוא קוני. כביכול יש דבר שלישי, שזה מה? שזה מציאות העולם שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא, ושהוא הכלי שעל ידו משמש יהודי את קונו. מדוע? כי תכלית בריאת העולם וירידת הנשמה למטה בגוף גשמי בעולם הזה, שהוא תחתון שאין תחתון למטה ממנה, היא ממנו למלות את הכוונה דניתבה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים. שיהודי, על ידי העבודה שלו, הוא מברר, הוא מזכך את הגוף ואת נפשו החיונית, ואת גשמיות וחומריות העולם. ומכל זה, גם מהגוף שלו וגם העולם וגם מהסביבה, הוא עושה דירה לקדוש ברוך הוא. את זה פועלים על ידי עבודה, בגוף, למטה, בקיום התורה המצוות. והראיה, שרוב המצוות נתלבשו בדברים גשמיים, ועל ידי קיום מצווה עם דבר גשמי, אז מבררים ומזכחים את אותו דבר גשמי, ועושים ממנו כלי לאלוקות. לדוגמה, מצוות צדקה, ששקולה כנגד כל המצוות. יהודי לוקח מיגיע כפיו, מכספו הגשמי, והוא נותן פה לא רק את הכסף, הוא נותן את הדמים שלו, תרתי משמע, דמים כסף, וגם את הדם שלו, את חיי נפשו, ואז הוא מעלה, והרי הוא פועל את זה גם בכסף, בסביבה שלו, וגם בנפש. העניין השלישי הוא באמת לעשות, נראה בתחתונים, זה לא עניין צדדי, זה נוגע לשלמות, זה לא שלנו אומר, טוב, נו, מה נעשה, יש גם עולם, צריך גם אותו לשתף. לא, זה נוגע לאני משמש את קוני. כי מכיוון שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, וזה כל האדם מתכלית בריאתו ובריאתו לעולם הזה להיות לו יתברך דירה בתחתונים, וזה נוגע כל כך שבשביל זה היה שווה לקדוש ברוך הוא להוריד את הנשמה למטה. למרות שהנשמה זה דבר עצום, גודל העילוי, מי יכול להבין? שמה שתת הבית תאוריי, היא במקום שלא שייך שם אפילו הפך התארה. למה, לא, למה לרדת משם? יש שם הכל מושלם. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא יוריד אותה, מוריד אותה לעולם כזמה, עד שבעולם הזה היא גם יכולה כביכול לעשות טעויות. בעולם שיש את החיים ואת הטוב ובחרת בחיים, ויש גם עניין של הפך התארה, והנשמה צריכה שמירה מיוחדת ואתה משמרה בקרבי, אבל כל זה שווה בשביל למלות את הכוונה. לכאורה, זה, שואל הרבי, זכורה, זה הפך ההנהגתו הרגילה של הקדוש ברוך הוא. ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב והחסד, מטבע הטוב להטיב. מצד הטוב והחסד, הקדוש ברוך הוא צריך לעשות כזה עניין, שתמיד יש עליות, כאן הוא לוקח נשמה, ומוריד אותה למטה את הירידה הכי גדולה שיכולה להיות, ירידה מבחינת גלות ממש מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. אז לכן צריכים להבין שאין פשלות, והקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. והם שווה לקדוש ברוך הוא לקחת את הנשמה ולהוריד אותה למקום כזה שהוא בחזקת סכנה, הכל בשביל העילוי הגדול של דירה בתחתונים. ובאמת הנשמה לא ירדה בשביל עצמה, אלא בשביל לתקן את הגוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם, כדי לעשות שם דירה בתחתונים. כיוון שלדי הירידה ועבודת הנשמה למטה לעשות דירה בתחתונים, אז נפעל עניין נעלה יותר מאשר הנשמה הייתה נשארת למעלה. מה נפעל? נפעל שהנשמה יורדת גילוי עצמותו יתברך בתחתונים. כשהגילוי הזה לא נמשך רק בתחתונים, והנשמה כביכול פריירית שרק מבצעת, אלא אדרבה, הנשמה מגיעה לעילוי נעלה יותר מאיפה שהיא ירדה. כי היא מקבלת שייכות לעצמותו יתברך, שזה נעשה על ידי הדירה בתחתונים. עכשיו מובנת הוראת המשנה, הסתכל בשלושה דברים, מבלי להביט על גודל העילוי של נשמתו של יהודי, שזה חלק אלוקה ממעל ממש. התוכן של העבודה צריך להיות שהוא עושה מעצמו דירה. איך? על ידי זה שהוא מגלה את הנשמה שלו בגוף הגשמי, ולאט לאט הגוף מזדכך ונהיה כלי לאור האלוקי. אז חוץ מזה, הוא צריך גם לעשות דירה בתחתונים בעולם, שהעולם, להפוך את כל העולם דירה לקדוש ברוך הוא. זה כמובן על ידי כלי הנשק, כביכול בסוגריים של התורה והמצוות. ועל ידי זה כן כובש את העולם. ועל ידי זה האדם מגיע גם לשלמות שלו בעצמו. זאת אומרת, אם הוא מסתכל בשני דברים ואומר, שמע, אני דואג לעצמי, אני עובד את השם. הוא לא יגיע לשלמות שלו. הוא יכול להגיע לשלמות שלו רק כשהוא משתף ועושה את הדירה בתחתונים גם בעולם. אז הוא ירידה. אחורה עדיף שהנשמה תישאר למעלה. לא, דווקא על ידי זה אין אתה בא לידי עבירה. כי הרי ברגע שהעולם מפריע, אז העולם מפחיד. אז אם העולם מפריע לי והוא מפחיד, אז העולם מונע ממני להתקרב לשם, אז ודאי שאני אבוא לידי עבירה, כי ברגע שהוא יתגבר, ברגע שאני אתפתה, אז ודאי שאני אבוא לידי עבירה. אבל אם העולם לא רק שהוא לא מונע, הוא מסייע, הוא בעצמו אלוקות, אז איך תבוא לידי עבירה? הוא לא מפחיד והוא לא מאיים והוא לא מפתה, כי הוא עצמו הוא סך הכל כלי, והשליחות שלי להפוך אותו. אז זה הרעיון פה אני חושב. ובאמת, על ידי שהאדם קולט וצריך להתבונן בזה ולהסתכל, אז כל דבר לא רק שלא נהיה מונע, אלא זה נהיה חלק מהשליחות שלו, להפוך את העולם. עוד וו, על פי זה יובן, העניין הזה שגאולה היא אותיות גולה בתוספת א', שהגאולה היא לא מבטלת את הגולה, אלא היא כוללת בתוכה את הגולה, והיא מעלה אותה על ידי שהיא מכניסה בה את הלוחו של עולם. כיוון שהכוונה היא לעשות דירה לא יתברך בתחתונים, כולל כפי שהתחתונים בעצמם נמצאים בגלות, מגלים שם אצלהם את הלופו של עולם במצבם הם, ועד רבה, זה כל התוכן והמהות של הגאולה, שגם ענייני הגאולה שיהיו על דרך תחיית המתים וכו', זה כל עניינם שהם בעצמם יתעלו ויגיעו למצב הזה, זה גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי, שזה העולם הזה הגשמי נעשה דירה, קדוש ברוך הוא. ולכן זה תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. זה לשון התניה. העבודה הזאת של הכנסת האלף, אלופו של עולם בגולה, עד שנעשה את גאולה. זאת אומרת, חוץ מזה שהעלייה הגדולה באה על ידי זה שהנשמה יורדת למטה, כמו שהרבי אמר מקודם. למה? כשיורדת למטה נעשה בתוקף, נעשה בה את הרצון להתקדם, להשתפר. הגולה עצמה נעשית גאולה. מה הכוונה? מה זה הקדוש ברוך רוצה דירה בתחתונים? מה זה תחתונים? תחתונים זה גולה. הקדוש ברוך הוא רוצה דירה בגולה בעצמה, זה דירה בתחתונים. לכן זו חוכמה שיש גולה, ודווקא שם אנחנו עושים גאולה. ושוב פעם, הרעיון הזה פה, שאדם הוא לא רק עבד, מי שלא יודע שהוא בעצם שותף לקדוש ברוך הוא בהבאת הגאולה בלעשות דירה, אז בסדר, אז הוא עבד לקדוש ברוך הוא ועושה מה שהוא רוצה. אבל הקדוש ברוך הוא יוצא יותר מזה. זה ודאי שאנחנו עבדים, אני נבראתי לשמש את קוני, אבל הקדוש ברוך הוא גם רוצה שנרגיש שותפים. אדם שהוא עובד במפעל, אז בסדר, הוא עובד במפעל, שהבוס ירוויח, הוא יום יבוא, הוא יום לא יבוא, יכול להיות יותר מסור, פחות מסור. אדם שהוא שותף במפעל, זה אחרת לגמרי. בא הרבי ומרים לנו את המורל, מה שנקרא, ואומר, תדעו לכם, אתם לא רק עבדים, זה ודאי, אנחנו גם שותפים במעשה בראשית, אנחנו שותפים לגאולה, ולכן אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו, כמו אדם שהוא שותף, כמו בעל בית, ולא רק כפועל, כשכיר, אלא כעצמאי, מה שנקרא. וזה, אני חושב, הרעיון פה, של לעשות את הדברים מתוך חשק, מתוך רצון, כי אנחנו באמת עושים את זה בשותפות. העניין הזה קשור גם לזמן העכשווי בשנה, מצד ימי הספירה, בהם עצמם זה השבת הרביעית מתוך שבע השבתות, זה מלכות שבנצח, וגם פרשת השבוע אחרי קדושים, והפרשה שמתחילים לקרוא במנחה, פרשת אמור י"ג אייר, וגם י"ג אייר. העבודה של ספירת העומר כמובן זה בירור של שבע המידות של הנפש הבהמית, שזה עיקר העבודה בזמן הזה, עבודת המידות. התוכן הוא שנוסף על חוץ על זה שבתאר והתקדש בקדושה של מעלה, נפעל על ידי זה גם בעולם ובכל העולמות, שפע רב בכל העולמות, ועל ידי זה מתווסף גם בנשמת האדם העובד, כן? אחרי שהושפע שפע רב, אנחנו אומרים, ולתקן נפשתנו ורוחותינו וכו'. תארנו בקדושתך העליונה. על דרך אין אתה בא לידי עבירה, אתה מתקן את העולם, אתה ממילא גם מקבל מזה תיקון לעצמך. ועל ידי העבודה של ספירת העומר, שמכניסים את האלף בגולה, על ידי בירור השבע מידות, שאדם מברר את המידות שלו, זה גם עבודה של להכניס את האלף בגולה, זה מביא את הגאולה. ואז יש בהמשך ויחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן צלע. בימי הספירה עצמה, שמתחלקים לשבע שבתות, בפרט באותה שנה שזה היה ממש תמימות ממחרת השבת, זה בהדגשה יתרה בשבת הרביעית, שאז מסיים את המידה של הנצח, עד השלמות מלכות שבנצח. שמה זה אומר? מה העניין של הנצח? ניצחון על האלם והאסתר שבגלות, עד של נצח שבנצח ועוד שבנצח, היופי שבניצחון, ויסוד שבנצח שזה יסוד וגביעות הניצחון, עד מלכות שבנצח שזה המלכות, שזה הניצחון של מלכה משיחה בגאולה האמיתית והשלמה. עוד חטא, אז זה איך שהכנסת האלף בגולה קשור לזמן, איך זה קשור לפרשת השבוע. בהתחלת פרשת אחרי, מדובר על העבודה של אהרון כהן הגדול בקודש הקודשים. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, שזה מעין ודוגמה למצב הגאולה. כהן הגדול נמצא בקודש הקודשים, המקום הקדוש ביותר בעולם, מקום שבו מאירה אלוקות בגילוי, זה לא עלמות והסתרים. יחד עם זה, זה היה מקום גשמי בעולם הזה. שוב פעם, זה לא יקומים מקבילים. אם זה יקום מקביל, אז בכלל לא צריך להיות בעולם הזה. זה בעולם הזה מקום גשמי, ומצד שני זה המקום הכי מקודש. והכהן הגדול נכנס לשם גם הוא, כנשמה בגוף, לא רק בתור נשמה. לא כמו שהיה אצל נדב ואביהו רצו בלי שוב. ומעין זה היה בכל כהן, שיחד עם הכהנים שהובדלו, כן, והבדל אהרון להקדישו, הוא עשה את עבודתו דווקא כנשמה בגוף בעולם. עולם שבו יש מקום להפך התארה והדרבה, דווקא אמור לכהנים לנפש לא יתאמה בעמה, והם צריכים להיזהר מתאומה, כהנים כאלה קדושים, דווקא פה למטה, שלמות, הנה התארה יהיה בגאולה אמיתית והשלמה. מעין הכנה לזה גם היום, בזמן הגלות שאנחנו רואים כהנים, שנזהרים מענייני תאומה, אז זה ההכנה לשלמות התארה לעתיד לבוא. כולל גם אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. בנוסף על הזהירות להזהיר מהפך התארה. הכהן הזה, הכהן היה צריך לעשות את עבודתו בבית המקדש קדושה, לבוש בבגדי כהונה, לכבוד דולטיפרת, שזה מורה על שלמות בגשמיות. ועל פי זה יש לבאר, מדוע הכהן ששימש מחוסר בגדים עבודתו פסולה? סך הכל מה? לא הביא בגד, מה הרעיון? חויים, העיקר זה הרוחניות, יש פה רוחניות. אז חסר פה קצת בגשמיות, אלא בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, עד כדי כך אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם, כי כל עניין של הגאולה שזה מקושר וחודר בתוך הגשמיות. אף על פי שעניינם זה בגדי כהונה היה בעיקר לכבוד ולתפארת, ולכאורה זה רק לכבוד, זה רק משהו חיצוני, זה לא נוגע לעצם העבודה. אלא השלמות העבודה במשכן, שזה יהיה בתכלית השלמות גם לכבוד ולתפארת, זה לא משהו צדדי, גם בגשמיות, כי פשוטו באופן היפה והמכובד ביותר, עד בגשמיות העולם, מנצלים את כל האפשרויות, כי כל דבר צריך לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא. ובשלמות, זה עניין הכהונה, זה אצל כהן גדול, שהוא בכלל לא לובש 8 בגדים, ועל פי זה גם מובן, מה הטעם שהכהן צריך גם להיות גדול מאחיו באושר. מה זה משנה אם הוא עשיר או לא? העיקר שהוא רוחני. אלא השלמות של הכהן הגדול קשורה בזה שזה נשך בשלמות בעולם. שלמות בעולם בגשמיות זה שיש לו אושר גם. ועל פי המבואר במדרש, בזאת יבוא אהרון, שבכל שעה הכהן הגדול רוצה להיכנס, רק שיכנס בסדר הזה בזאת, זה שלומר באמת שמקומו האמיתי של הכהן הגדול הוא בדרגת קודש הקודשים. וכך זה יהיה בגאולה האמיתית והשלמה, שאז תהיה שלמות האדם והעולם, וביטול כל העניינים ההופכים, שאין כן לפני זה אנחנו לא כלים לזה בכל שעה, אבל אז תהיה שלמות הגילוי דמשכת הקדושה בגילוי למטה בבית המקדש השלישי, נראה לא יתברך בתחתונים. שוב פעם, אנחנו רואים גם בפרשה, בפרט בעניין הזה של הכהנים, שהגולה לא מנותקת מהגאולה, אלא אדרבה, זה מקום גשמי, שיש שם אפשרויות להפך, ודווקא שם מייצרים ובונים על התשתית הזו את הגאולה. עוטט, אז כבכל ענייני התורה שהיא מלשון הוראה, יש גם בזה הוראה לכל יהודי. מה הוראה? לכאורה מדובר על כהן גדול, מה זה קשור אליי? אלא כל בני ישראל ממלכת כהנים, ולא סתם כהנים כהנים גדולים, בגלוי בשלמות זה יהיה בגאולה האמיתית והשלמה, אז אנחנו נלך עם ראש מורם. אבל במילא יש לכל יהודי שייכות כנשמה בגוף לקדושה של קודש הקודשים, בפוטנציאל זה ודאי שכולנו יכולים להיות בקודש הקודשים. פסד דין הרמב״ם, לא שבט לוי בלבד, נתקדש כאן כל איש שנדבה רוחו, נתקדש קודש קודשים. מעניין הדיוק בלשון של הרמב״ם, קודש קודשים. על פי המדרש, שבכל שעה שהוא רוצה להיכנס, ייכנס רק בסדר הזה. אז יש לומר שכל יהודי יש בכוחו, כפי שהוא נמצא למטה, נשמה בגוף, להיות בדרגת קודש הקודשים. ולכן, אלא מה? היום אין בית מקדש, אבל יש לומר שכך יהיה בפועל העתיד לבוא. זה יומתק על פי הסיפור בנביאים, במלאכים בית, שבזמן הסכנה החביא יהושע את יואש, שהיה מזרע הממלכה, והעניקה אותו בחדר המיטות בעליית בית קודשי הקודשים. והוא התחבא שם 6 שנים, שמזה מובן שהיה בקודש הקודשים, היה לו שם את הכל, כל הצרכים הגשמיים, שלמות גם בגשמיות, אכילה, שתייה, שינה. ויש לומר, כיוון שבאמת המקום של כל יהודי הוא בקודש הקודשים, וזה יהיה בגלוי בגאולה, אלא זה מתגלה על ידי הירידה סכנה, כמו בסיפור הזה, שהוא מוכבא שם, כן? שיואש מתחבז על ידי סכנה. על ידי הסכנה, על ידי הירידה, דווקא נעשה העלייה. שוב פעם, הגולה, הירידה בגולה, הופכת לגאולה. וכמובן, גם הציווי מתינת כוח, זה קשור לפרשת קדושים. גם קדושים תהיו כי קדוש אני, שגם נשמה בגוף בעולם הזה, ששם שייך ציווי על קדושים תהיו, תהיו פרושים, נמצא היהודי במצב של קדושה, עד הקדושה הכי נעלית. כן? כפירוש החסידות יכול כמוני, קדושים תהיו כמוני, תלמוד לומר, כן, בניחותא, גם אתם יכולים להיות קדושים כמוני. אז גם בקדושים אנחנו רואים שיהודי נמצא בעולם הזה הגשמי, ובכל זאת יכול להפוך את הגולה לגאולה. עוד יוד, עכשיו הרבי יקשר איך היורצייט בי"ד אייר של אח של הרבי בישראל אריה לייב, איך גם זה קשור להכנסת האלף בגולה. בהקדים, אף על פי שלכאורה באמת זה שם של איש פרטי, אבל יש לו שייכות עם כל בני ישראל. למה? כי דבר ראשון, כל בני ישראל זה מציאות אחת, קומה אחת שלמה. בפרט אצלו ששמו הראשון הוא ישראל, שזה השם הכללי של כל יהודי וכל בני ישראל. כידוע גם שנשמת יעקב, ששמו ישראל, כלולה מכל הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם. ועל פי הוראת אדמו"ר מושב נשמתו עדן הידוע, שענייני עבודה שיכולים לקשר בדברי התניא, אז באמת מותר לדבר ולהרחיב בהם הדיבור. אף על פי שבכלל ישנה זהירות באמירת פירושים בספר התניא. הרי זה מובן שבאמת כאשר פה ללמוד את ההוראה של השם של בעל היורצייט, זה יכול להוסיף ביראת שמיים ועבודת השם, זה ודאי שזה אפשרי ומוכרח. ישראל זה השם הכללי דבני ישראל, שהוא כולל בתוכו שני עניינים הופכיים לכאורה. למה? מצד אחד ישראל זה ראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה, כיוון שיש 60 ריבו נשמות ישראל כלליים, וכל אחד מתחלק ל-60 ריבו נשמות פרטיים, וכל נשמה היא כנגד אות אחת מה-60 ריבו אותיות לתורה, שהאות הזו היא מקור חיותו. זה מצד אחד, זה ישראל 60 ריבו אותיות. בית ישראל זה על שם כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. העניין כי שרית זה מורה על עבודה, על מלחמה נגד העולם, עם אלוקים, שרו ומלאכו של עשיו, עם אנשים, זה עשיו ולבן, זה כולל את כל ענייני העולם המונעים ומפריעים. ולכאורה זה בדיוק הפוך מי יש 60 ריבו אותיות לתורה. 60 ריבו אותיות מבטא שנשמות ישראל קשירות עם תורה של למעלה מהעולם. וישראל הזה של המלחמה מראה מלחמה בתוך העולם. אז מה הביאור בזה בעבודת השם? באמת לכל הראש יהודי צריך לדעת שהוא ישראל. מקורש ושורש חיותו הוא מהעוד שלו בתורה, ולכן הוא למעלה מהעולם, והוא קשור למעלה מהעולם, וכל דבר צריך להיות מיוסד על פי הוראות התורה. בנוסף לכך, צריך לדעת שהוא לא מנותק מהעולם, אלא הסתכל בשלושה דברים. חוץ מהעבודה שלו עם עצמו, שזה הקשר עם העוד שלו בתורה, הוא צריך לעשות את העבודה בעולם כישראל, שהוא יוצא, הוא נלחם, הוא מתעסק עם אלוקים, שזה המלאך, זה הכוחות הטבעיים בעולם, כן, שאין לך עשב שאין לו מזל ברקש, שאומר לו גדל זה המלאך, ואנשים, סב, לבן, אומות העולם, איפה שהוא נמצא, שם לבנות דירה לקדוש ברוך הוא על פי ההוראות של התורה, שיש 60 ריבו אותיות לתורה, זאת אומרת השורש הוא באמת התורה, אבל אחרי זה עם אותה תורה אני יורד לעולם ופועל שם, שגם שם יהיה קשר לתורה. על ידי זה ששרית עם אלוקים ועם אנשים הוא שר, מושל ושולט על העולם ואומות העולם. לא סתם יורד רק ונהיה איזשהו מסכן. הוא שר, הוא צריך לדעת שהוא בצד השני, גם בעבודה ניתן לו כוח להיות שר ושולט. באופן של ותוכל. מה זה ותוכל? לשון קול וכלול וכליל. שהעבודה שלו היא לא על ידי ביטול מציאות העולם, או התגברות על העולם בעל כורכך. אלא הוא מנצל את הכוחות הטבעיים עצמם בעבודת השם, ופועל לאומות העולם שגם הם מצד עצמם יעבדו את הקדוש ברוך הוא. באיזה אופן? לא רק כפייה, אלא באופן של מלכותו ברצון קיבל העולם. עד שהעולם עצמו אומר, ותוכל, העולם בעצמו מסייע לעבודה הזו. ועל זה נעשה גם ותוכל מלשון כל, שיש את כל ענייני העולם, ומלשון התכללות, שיהודי כולל בתוכו את כל ענייני העולם. הוא מעלה אותם, עד שהוא פועל את העניין של הגאולה, שכולל את הגולה על ידי המשכת האלף, על ידי העבודה בבירור וזיכוך העולם. נעשה גם ותוכל מלשון יכולת, שמוסיף אצל היהודי עוד יותר יכולת, בפשטות אדם שכן, שמתעמד או נלחם, אז הוא צובר ניסיון ונהיה יותר מוכשר לזה. כבר בכמה מקומות, שעל ידי העבודה זה נפש האלוקית, כמו שהיא מתלבשת בגוף הנפש הבהמית, ועושה את עבודתה בעולם, אז מתווסף בה, כוח וחיות ויכולת חדשה מצד זה שרב דבועות בכוח שור, שהנפש הבהמית מצטרפת למאבק, נהיה תוספת אפילו אצל הנפש האלוקית, גם יותר קל לה. והאופן לעשות את העבודה של ישראל, ששוב פעם, מצד אחד 60 ריבו, מצד שני כי שרית מלחמה הזאת לרדת שאתה קשור לתורה, זה על ידי אריה לייב וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים, זה התחלה של השולחן ערוך, להתגבר על כל העולמות וההסתרים שבעולם. חוץ מההתגברות שלו בעבודה בענייני קדושה, שזה אריה, יש אצלו גם התגברות בענייני הרשות והעבודה בענייני העולם, לייב, כן, עניין של חיות, להוסיף שלב זה גם אותיות לב עם יוד באמצע, שזה רומז על ליבו של האדם לב, ועשר כוחות הנפש יוד. פרטיות יותר, לפעמים כותבים לב עם שני יהודים, זה כנגד שתי הדרגות בנשמה, יעקב וישראל. כיוון שעבודת ישראל, שזה עשיית אדירה בתחתונים, היא נפעלת על ידי עשר כוחות הנפש, כמו שהם מוקפים בליבו של האדם, שלב ישראל הוא תמיד בשלמות, אני ישנה וליבי ער. ועוד, יש לומר שהלב המקיף את היהוד, זה לא רק הכוחות, עשיית כוחות הנפש, אלא גם הלבושים של מחשבה, דיבור ומעשה, שהם מקיפים את עשר הכוחות ומבטאים ומביאים אותם לידי עבודה בפועל למטה. ויש לקשר זה גם את היום שיוד ג' יא. ג' זה בגימטריה אחד, זה מרמז על העבודה לפעול שבהיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, גילוי מלכותו יתברך ואחדותו בעולם, עד באופן דמלכות של בנצח. אז גם פה אנחנו רואים שהשם רבי ישראל אריה לייב קשור להכנסת א' בתוך הגולה, באיזה אופן עושים את זה, קשור למעלה, יורד למטה ונלחם ומתגבר, ועל ידי זה עושים דירה בתחתונים, א' בתוך הגולה, הופכים את זה לגאולה. עוד י' א', אז על פי כל זה, הרעיון הזה של גולה שנכנס באלף והופכת לגאולה, ישנם כמה לימודים בנוגע לעבודה של בני ישראל, בכך שהם מביאים את הגאולה. והאופן שצריך להתכונן לגאולה בזמן עכשיו, בסוף זמן הגלות. קודם כל, יש מענה. יש כאלו שמתפעלים, מתרגשים, אומרים מה? מה זאת אומרת? כל יהודי צריך להביא את הגאולה? הם אנשים פתוחים, אז הם אומרים את זה, מה? מה זאת אומרת? מה אתם מפחדים? מפחדים שיבוא משיח, מה יהיה עם כל הפעולות, כל מה שהם פעלו במשך כמה וכמה שנים, העסקים, הרכוש, הנכסים, החברים, הקשרים, בין בני ישראל ובין אומות העולם, מה עסקנים וכו', מה יהיה? מענה שאין מה לפחד. כיוון שהגאולה היא לא מבטלת את הגולה, אז כל הדברים הטובים שנפעלו, הם יישארו. ועד רבה, הם גם הם, שאפילו שהם טובים, הם יתעלו למצב של גאולה, הם יגיעו לשלמות שלהם. עכשיו אתה חושב שזה מושלם, אבל באמת זה לא מושלם, שזו הכוונה האמיתית לגלות את הגבוד. במילא אין מה לדאוג על הפעולות, ואפילו בענייני הרשות, עד רבה. צריך לחשוב עכשיו איך להוסיף דרכים לגלות את הקדוש ברוך הוא בעסק שלו, לקשר את זה לתורה ומצוות. ומזה גם ההוראה. לאלו שחושבים שתוכן העבודת הגאולה הוא בלי שייכות ושלילת מנהגו של עולם. אדרבה, הגאולה תלויה דווקא במעשינו ועבודתנו בזמן הגלות, ולכן צריך להיות, תסתכל בשלושה דברים. הגאולה, העבודה להביא את הגאולה, צריכה להתבטא בשרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, דירה בתחתונים, להכין את העולם לגאולה. נכון, זה באופן דה שרית, זה עם מלחמה עם האסתר, אבל באופן דה ותוכל, מלכותו ברצון קיבלו עליהם, תעשה את המלחמה עם ניגון, בשמחה, ברצון, החל מחלקו בעולם. על ידי זה שהאדם מוסיף בקיום המצוות, בפרט מצוות הצדקה, שזה עיקר המצוות המעשיות. ואז הוא לוקח מהגשמיות ומהשירות, שהקדוש ברוך הוא בירך אותו ומסייע לאחר. ואז גם אצל הזולת יהיה מזון ולבושים, באופן דה לכבוד ולתפארת, בהתאם לממלכת כהנים, כמו שראוי לבני ישראל. ועל דרך זה הוא מסייע למוסדות תורה וצדקה. וגם בעבודה שלו, בענייני הרשות, הוא עושה את זה באופן דה כל מעשיך לשם שמיים, בכל דרך הדיון. ועוד וגם זה עיקר, כדי שהוא מפיץ את התורה והיהדות, והפצת אמנות חוצה, כולל במיוחד לעורר יהודים בכל העולם כולו, שהם בעצמם יוסיפו עוד יותר בלימוד התורה וקיום המצוות. וגם, לפרסם בכל העולם כולו אלופו של עולם, כולל על דעה השפעה לומות העולם, בנוגע לקיום שבע מצוות בני נוח, ומחנה לביתה להשם המלוכה. זאת אומרת, מי שתופס את העיקרון הזה, שלא רק שאני לא מנסה לברוח מהגולה על איזשהו עולם אוטופי של גאולה, אלא עד רבה, עכשיו פה אני עובד עם כל הכלים, כל הסביבה של הגולה, אז הוא מחפש בכל דבר איך הוא מרומם אותו, איך הוא מעצים אותו, איך הוא מקשר אותו, איך הוא בונה עליו עניין של גאולה. עוד י' ב', על פי הנעל, אז מובן שגאולה מעלה את ענייני הגלות עצמם, שעושה מהם דירה, עד כדי כך, שדווקא עבודה בגלות מביאה את הגאולה. אז מובן שבאמת גם ענייני העולם עצמם, לא רק שהם לא סותרים, הם באמת מסייעים, כי הם באמת הגאולה, רק צריך לגלות את זה, אז הם מסייעים גם. ולכן, בזמן שאנחנו עומדים בסוף זמן הגלות, רואים שהסיוע הזה, מענייני הגולה, באים יותר ויותר בגילוי. ורואים את זה בדורות האחרונים, בזמן האחרון, בפרט באותם ימים, רבי אומר, בדורות שלפני זה גרו רוב בני ישראל במדינות שבהם המניות ועיכובים, לא תקום פעמיים, צרה, שמשמור לעבודת השם מכלל, היו מקומות שלא נותנים ליהודי לקיים תורה ומצוות, שאין כאן בדורות האחרונים. גרים רוב בני ישראל במדינות שבהם מושלת מלכות של חסד, החל מאותה המדינה הזו, ארצות הברית, ששם נמצאים רוב מניין מניין בני ישראל, שהיא מסייעת לבני ישראל להגיע לגאולה פנימית בעבודתם, עד שיעשו את העבודה שתביא את הגאולה כפשוטה. ואז המלכות של חסד גם תסייע בגאולה לבני ישראל, לחזור לארץ ישראל. והביאו את כל אחיכם. שנה האחרונה רואים איך שהיחס הזה לבני ישראל התפשט גם למדינות נוספות. עד למדינה ההיא, לרוסיה, שם היו הגבלות וצרות אחרות בנוגע ליציאה ובנוגע לשמירת תורה ומצוות, וכעת היחס שלהם השתנה. הם מתירים לצאת, הם מתירים לקיים שם תורה ומצוות ללא כל ההגבלות. ועד רבה, גם משם מסיים לבני ישראל לנסוע לארץ הקודש, בעובדה שהייתה משם עלייה גדולה, שזה מעין הכנה לסיוע של אומות העולם שיסייעו לבני ישראל לצאת מהגלות וילכו לארץ הקודש בגאולה האמיתית והשלמה. עוד י' ג', אז נוסף על הסיוע ישר דומות העולם לבני ישראל, יש עוד עניינים שרואים איך שאומות העולם בעצמם עושים פעולות של טוב וחסד, שמגלים שיש בעל הבית לבירה זו כהכנה לביתה לשם המלוכה בגאולה האמיתית והשלמה. לא כמו שהיה פעם, שרק עם ישראל, דווקא אתם, משלים בפועל את הכוונה דירה בתחתונים, והם אותם המלכויות של אומות העולם התנהגו באכזריות אחת אל השנייה, וכל אחד התעסק בעיקר בתועלת של עצמו ובכיבוש מדינות אחרות. בעניינים הגילויים שהתווספו בימים אלו, רואים איך שאומות העולם מתכוננים ומסייעים בדרך לגאולה, על ידי הצדקה והחינוך, שאלו שני יסודות עיקריים בישובו של עולם, שבט יצרה, שזה התפקיד של הגויים. אז ידוע ומפורסם, זאת המאורעות, שמה קרה? שאותה מדינה ניצלה את חוזק כוחה להציל אנשים במקום רחוק בעולם, אותה מדינה שהתקשו שם, והם שלחו לשם עזרה, סיוע הומניטרי, ולא יצא להם איזה שום דבר, אין להם איתם יחסי נפט או משהו כזה. ולכן אותה מדינה שלחה ריבוי אנשים וחי מצווה לסייע לפליטים במקומות ההם, יחד עם מזון ובגדים ורפואות, במקום להשתמש בכלים הללו, אווירונים וכו' לכיבוש, כל משתמש מזון בבגדים עבור אזרחי המדינה שלה, הם באו והצילו אנשים אומללים, בפרט ילדים קטנים מהקור עד מהפך החיים. מזה רואים את הרחמנות של תושבי המדינה הזו של אמריקה, כשהם ראו ושמעו איך אנשים סובלים, אפילו שהם לא קרובים, והפעם לא הייתה להם שייכות עמם, הם התעוררו לעזור להם, בהתאם לאג'נדה שלהם, לשיטה שלהם בענייני צדקה, שמסייעים לכל העולם כולו. ולא מחכים אפילו שיבקשו עזרה. ולכן באותם ימים יצא אותו מנהיג של מדינה זו בהכרזה והוראה מפורטת בנוגע לחינוך הנוער, ועד כדי כך הוא הכריז ששאיפתו להיזכר כ-Education President, כנשיא החינוך שדאג לחינוך, בגלל הפעולות והשינויים הגדולים לטוב שלא יעניק בגדי לחזק את החינוך במדינה זו. והחידוש במראות האחרונים מובן בפשטות, גם שאצל בני ישראל זה לא חידוש, אצלנו תמיד זו הייתה הנהגה על פי התורה ומצוות, בעניינים של צדקה, בעניינים של חינוך, אבל זה מגלה עוד יותר איך שגם אצל אומות העולם זה קורה. וכל זה, בנוסף על עוד כמה דברים שקורים בהשגחה פרטית מדי יום ביום, גם בנוגע לכלל וגם בנוגע בפרט, הכוונה בזה לראות איך שכל העולם מסייע לעשות דירה בתחתונים ולהביא את הגאולה. כולל גם זה שבשבוע האחרון מצאו בפינה נידחת בעולם, אבל עם טובות ומרגליות, על ידי ברכתו של הקדוש ברוך הוא, והנשיאים הביאון. הכוונה בזה שמנצלים זו לקישוטי קלה להוסיף בצדקה. עוד י' ד' המסקנה מאמור לעיל בנוגע לפועל. הגאולה הבאה דווקא על ידי העבודה בגלות, לגילוי אלופו של עולם בגולה, כך שדור זה, דור אחרון בגלות, יהיה הדור הראשון לגאולה. הקדוש ברוך הוא עוזר, שרואים במאורעות האחרונים בעולם איך העולם בעצמו מסייע ומביא לגאולה. פשטות, פירוש הדבר הוא כנ"ל, שכל יהודי צריך להוסיף במעשינו ועבודתנו בכלל, שמביאים את הגאולה, כולל ובמיוחד, כמדובר בהתוועדות שלפני זה, בלימוד התורה בענייני הגאולה, תורה שבכתב, כן, כמו שהרבי אמר בתזריע, מצורע, לימוד ענייני תורה ומצווה זה דרך הישרה והקלה, תורה שבעל פה, משנה וגמרא, בפרט, ברבותינו נשיאנו וכו'. וזה גופה, צריכים להוסיף על פי ההוראה דפסח שני, שאין שום דבר אבוד, לעשות חשבון צדק, האם תקנו והשלימו את העבודה בעבר כדווי, או שיכולים להוסיף בזה. ויש את ההוראה ותנעת כוח בפסח שני, שאפילו אם חסר משהו, אין דבר אבוד ותמיד אפשר לתקן. ועוד ועיקר, שיתגלו ויתקנו כל העניינים שנראים כאילו שעבדו, או שעבדו באמת בגלות, כולל עבדו למעליותה, שזה בגלל שהם למעלה מגדר גילוי, גילוי הקט של ליבה לפומה לא גליה ומשיח צדקנו שבא בהסך הדעת קים במציאה. שתאמר, מצאתי דוד עבדי במזמור פתת בתילים, וזה מתגלה במזמור צדיק, וינועם השם אלוקנו, מעשה עדן קולונלנו, מעשה עדן קולונלנו, בבית המקדש שלי בגלום המתיב והשלמה, גאולת כל בני ישראל, בנערינו, בזקנינו, ובמנו נותנו. אז הרבי בשיחה הזאת נותן לנו ממש מיקוד, אל תברח מהסביבה שלך, אל תחפש, אוף, אם הייתי במקום אחר, יכול להיות לי יותר טוב, הייתי יכול לפעול יותר, אנשים היו מסתדרים איתי, ופה אכלו לי, ושתו לי, ועשו לי, ואז תירוצים שלא מביאים לשום תוצאה, אלא אדרבה לתוצאות לא טובות. הקדוש ברוך הוא שם אותך, איפה שאתה נמצא, תתחיל להסתכל לסביבך, לראות מה אתה יכול לעשות, איך אתה יכול לקחת את הגלות, שהיא מציקה לך, כשאתה מסתכל עליה ואומר, אוף, למה זה ככה? לקחת את אותה גלות ולפעול, וזה יהיה טיפה בהתחלה, אבל האלף, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ואז לאט לאט, או מהר מהר בעזרת השם, האלף של הגאולה ייכנס בתוך הגאולה, והגאולה עצמה תתהפך להיות גאולה, וזה החיות שלנו והתפקיד שלנו, שנזכה לעשות אותו מתוך שמחה וטוב לבב, ובאופן של ברצון מלכותו קיבלו עליהם.